הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. מחר נהיה פה בפרק מיוחד, מה היה קורה אילו בני גנץ היה ראש ממשלה. זה אמור היה לקרות ממש השבוע. אבל עוד קודם לכן, בחרנו להתמקד בעליות המחירים והחשש לתיאום מחירים. זה הנושא המדובר בשוק ההון הישראלי וגם בשוק הקמעונאות, וזה מה שקורה השבוע.
רשות התחרות פשטה הבוקר על משרדיהם של שופרסל ושטראוס ופתחה בחקירה בחשד לתיאום מחירים.
לאחרונה נחשפנו לקולות ואמירות שנשמעות מעין מקהלה מתוזמרת, הנה גל עליית מחירים, אחד אולי רומז לשני, הדבר הזה ייחקר.
השוק שלנו הוא שוק תקין ויש בו תחרות, ובסופו של דבר זה מגיע לעמק השווה בעקבות באמת תחרות בין הרשתות.
עליות המחירים במשק יוצאות לדרך או לא יוצאות לדרך, יש גם חקירה בנושא, איתנו שניים, עדי דוברת מדמרקר, שלום.
שלום.
דרור שטרום, מנהל המכון הישראלי לתכנון כלכלי, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים.
שלום רב.
אז עדי, נתחיל איתך, אז באמת המחירים במשק מתחילים לעלות, או שזה רק ציפייה או הערכה או תחושה?
אנחנו מדברים על מחירי המזון, נכון?
על הכל, את יודעת,
הכל עולה, הכל
יוקר
עולה.
המחיה.
כן, יוקר המחיה עולה, אנחנו מכירים את זה, דיור, מכוניות, ואנחנו כרגע מדברים על המזון באמת, אנחנו רואים סחילה איטית, יש לומר, הכי עקבית במחירים כלפי מעלה, בעיקר בסניפים שהם שכונתיים, הסופרים ליד הבית, פחות בדיסקאוט, זיהו את זה שאנשים יותר ויותר קונים ליד הבית, זה התחיל בקורונה, אולי אפילו קצת לפני, אנשים לא רוצים קניות מרוכזות, ומנצלים את זה ומעלים מחירים, כרגע לא באופן רשמי של מחירונים חדשים של היצרנים והיבואנים, אלא צמצום מבצעים, תמהיל אחר של מוצרים שפתאום יקרים יותר מאחרים שהיו ויצאו מהמגוון, וככה הם עולים להם, אבל כנראה שזאת רק ההתחלה.
דרור, אנחנו מכירים את הסיפור של הקוטג' שהוביל למחאה החברתית.
כן.
שם היה לא פיחות זוחל, אלא מחירים קפצו, אבל כבר 10 שנים אותו מחיר, אז איך זה עבד שם, ואיך בכלל עליות מחירים במזון זה עובד?
אוקיי, אז בואו נחזור באמת כמה שנים אחורה, ליתר דיוק 10 שנים אחורה, הקוטג' ומוצרי החלב יוצאים מפיקוח עוד ב-2006, בעקבות ועדה ממשלתית שהחליטה כרגיל דבר לא חכם, ואז בעקבות הליך שמתגלה רק מאוחר יותר, תנובה מעלה מחירים ברמה של 10% בכל מוצרי החלב, אבל הקוטג' כמובן הפך לאייקון בגלל שהוא מוצר עממי ובסיסי, ופרוטוקולים סודיים של תנובה מגלים שבישיבת הדירקטוריון הסבירו להנהלה שממילא הביקוש למוצרים של החלב הוא קשיח, אז אפשר להעלות את המחירים עד אינסוף בתיאוריה.
אנחנו עדיין נקנה קוטג' גם אם הוא יעלה 8 שקלים.
ואז בעצם התפוצצת המחאה החברתית על העליות האלה בין היתר, היו הרבה דברים, אבל זה היה במוקד, ומאז הכניסו את זה לפיקוח פשוט. אז גבינה לבנה זה 4.75, קוטג' אם אני לא טועה 5.90 או 5.70, זה הסכום, והוא לא משתנה.
לתנובה אין דרך להעלות את המחיר?
היא יכולה להעלות את המחיר, יש, זה קשור גם במחיר המטרה של החלב, זה קשור הרבה דברים אחרים, אבל בגדול היא יכולה להעלות מחיר, צריך להגיד דבר חשוב, מאז המחאה החברתית, לא היה ניסוי גדול של העלאת מחירים מצד היצרנים. כמה שהם גדולים, כמה שהם חזקים, הם כל הזמן בחשש ובאוזניים מאוד קשובות לאיך יגיב הציבור.
אבל אם למשל אנחנו מדברים על קונפלקס, אם תלמה מחליטה להעלות את מחיר הקונפלקס ב2 שקלים, את מי היא צריכה לשאול?
היא לא שואלת, היא אמורה, יש לה שתי אפשרויות. היא יכולה או לעשות את זה ככה מתחת לרדאר, ובאמת לצמצם בכמות המבצעים, ואז אולי אף אחד לא ישים לב, כנראה שלא. ודרך אחרת, זה, ושסביב זה כל הבלגן עכשיו, זה להגיש מחירונים חדשים. פשוט לגשת לרשת, להגיד לה, אני רוצה לעלות מחיר, יש איזה דיון בעל פה, ואז להגיש מחירון בכתב.
לרשת זה אומר שופרסל? למה היא צריכה אישור של שופרסל?
היה שינוי. בעצם בתקופה שלפני המחאה החברתית ראינו איזושהי יד אחת של הרשתות הגדולות, שאז זה היה שופרסל ומגה, ביחד עם היצרנים הגדולים, ובעצם כל הזמן לא ממש ביקשו אישור, הם הודיעו, אנחנו מעלים מחירים, ואלה אמרו להם בתגובה, איזה יופי, בואו נעלה כולנו, כיף, חגיגה על חשבון הצרכן. עכשיו, הגיעה המחאה החברתית, ונוצר איזשהו חשש בקרב היצרנים והיבואנים לעלות מחירים, איזה חשש מזעם ציבורי, ובמקביל קרה תהליך נוסף של התחזקות מטורפת של שופרסל, כלומר היום כמעט ואין מספר 2 לשופרסל, יש להם מחזור של 15 מיליארד שקלים, רמי לוי אחריהם הוא עם 5 מיליארד שקלים, בעצם מגה קרסה ונרכשה על ידי גורם ממונף, ולא היוותה להם תחרות, והם נכנסו לעוד ועוד תחומים, וקנו רשת פארם, והם עכשיו וגם הספק הרביעי בגודלו עם המותג הפרטי. בעצם היום איציק אברכהן, שהוא מנכ״ל שופרסל, שזאת חברה שמתנהלת ללא גרעין שליטה, אז הוא היום על פיו יישק דבר.
וגם אז המתחרים שלו, כן, לא יודע, חצי חינם, רמי לוי, יעתיקו את אותו מחיר.
בטח, הם מתים שהמחירים יעלו.
במצב תיאורטי, המונופולים הגדולים, תנובה, שטראוס, אוסם, אצטרה, היו יכולים להחליט בעצמם מה המחיר לצרכן, לחייב את הרשתות לעשות את זה, ומכאן הכל היה מתגלגל טוב ונקי, ולא הייתה חקירה, ולא היה בלגן, ולא הייתה גם מחאה. אלא מה? שדיני ההגבלים העסקיים אוסרים על יצרן להכתיב למשווק, לרשת השיווק, מה יהיה המחיר לצרכן. זאת אומרת, כל מה שהיצרן יכול להגיד זה, הוא יכול לבוא לרמי לוי, הוא יכול לבוא לשופרסל ולהגיד לו, המחיר של חלב שמחרתי לך אותו בעבר, בכך וכך, עכשיו הוא עוד שקל. באותו רגע, ההנחה של היצרן היא שזה יגולגל הלאה לצרכן, וההנחה הזאת היא באמת כלכלית נכונה, כי עוד לא ראינו את הצדיקים הגדולים ברשתות השיווק, שאומרים, אתה יודע מה, אני סופג הכל, הצרכן לא ירגיש הבדל. אלא מה? גם רשתות השיווק, בגלל התהליך שעדי תיארה קודם לכן, גדלו לאורך השנים והפכו להיות מונסטרים לא קטנים, ובמיוחד שופרסל מאז קריסת מגה הריבוע כחול, ועינות ביטן לאחרונה, ואז מה שקרה זה שרשתות למדו להגיד לא, אתה לא תעלה לי את המחיר, כי אם אתה תעלה לי את המחיר, אתה פשוט לא תהיה אצלי.
לא, אבל איך הם יכולים להתמודד עם תנובה לא תהיה בשופרסל?
הם יכולים להגיד, אני לא מקבל את העלאת המחיר שלך, כי הציבור רגיש יותר, כי מה פתאום אתה לוקח, אתה מרוויח המון על גבינה צהובה ועל דברים אחרים. זה ויכוח מסחרי.
אז בדיוק הגענו פה לחקירה שמתנהלת עכשיו, עדי, מה אנחנו יודעים עליה?
כלום.
זה משפט בעייתי של...
אמרה עדי בעצב נסוך על פניה.
של מי שמסקרת את התחום.
אנחנו, מה אנחנו יודעים עליה? באמת, כי הוציאו הודעה מאוד מאוד לקונית. אנחנו כן יודעים על מה היא יכולה להיות, אוקיי? על מה היא יכולה לנסוב. היא יכולה לנסוב על האמירות הפומביות של המנכ״לים של חברות המזון ושל רשתות המזון לאחרונה, שכל הזמן אמרו שגל עליות המחירים בדרך, צונמי של עליות מחירים, זה בלתי נמנע. האם זה נחשב לתאום מחירים, תאום העלאת מחירים?
בוא ננסה להסביר את זה. גם אנחנו כותבים בעיתון שהמחירים עולים, למה לנו זה מותר ולהם אסור?
לא, אנחנו אומרים מה שקורה בפועל. הם, יש להם השפעה על מה שהולך לקרות, והם אומרים מה הולך לקרות, אוקיי? אם מנכ״ל שופרסל מתראיין ואומר, גל עליות המחירים הוא בלתי נמנע, כמו שהוא אמר, וגם מונה את הסיבות שבגינן היצרנים זה נכון מצידם לעלות מחירים, כי הם משלמים יותר על עובדים ועל הובלה ועל בלה בלה בלה, אז בעצם הוא פה מסמן לכאורה למתחרים שלו, שמתי שהוא יסכים לעליות מחירים, ואולי גם הם כדאי שהם יסכימו, הוא מסמן לספקים שזה מקובל עליו, שיבואו אליו עם מחירונים חדשים.
אבל הוא לא מכין את הציבור למה שבאמת עתיד להיות? זה סוג של ציפייה והערכה שלו?
מה זה ציפייה? הם קובעים. מי קובע? לא גברת כהן מחדרה קובעת.
אבל פה אנחנו רואים גם בחול שהמחירים עולים, זאת אומרת, יש אינפלציה בארצות הברית יחסית גבוהה, זאת אומרת, זה לא איזו תופעה ישראלית חד פעמית, אנחנו רואים בכל העולם,
אבל אתה רואה נכון, בסדר, וזה עדיין לא אומר שזה מה שנכון. אם אתה מסתכל על הדוחות הכספיים של רשתות המזון, אז רק הרווחיות שלהם עולה ועולה ועולה, ואם אתה רואה את הדוחות של שטראוס, אז אתה רואה שבישראל הרווחיות שלה עולה והמחירות שלה עולות, וכנה לגבי דיפלומט, היבואנים פרוקטר אנד גמבל, אז בעצם אתה אומר, אוקיי, הם בוכים, 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 אבל הם מרוויחים בכלל לא רע, ואני חושבת שבעצם כל המטרה של עליות מחירים האלה זה שפשוט לא בא להם להרוויח קצת פחות. לא בא להם. אז אם גם בכל העולם זה ככה, יכול להיות, אבל זה לא אומר שזה בסדר, וזה לא אומר שאנחנו צריכים לקבל את זה.
אולי צריך להגיד דבר אחד, צריך לקרוא לזה בלון ניסוי. מה ששופרסל, ויקטורי ואחרים עשו בהצהרות האלה, זה בעצם בלון ניסוי. לא, היו התבטאויות על כך שהציבור התכונן לספוג העלאת מחירים. זאת עובדה. מה עומד מאחורי העובדה הזאת? בלון ניסוי, משום שבעצם הרבה פעמים אתה רוצה לבדוק את הברומטר הציבורי.
לראות אם עוד תהיה מחאה חברתית נוספת?
עד כמה הוא רגיש לדבר הזה. אם זה עובר בשקט, כי כולם עסוקים באיזה משהו בגלזגו או במשהו אחר, אז אפשר להמשיך הלאה, והדבר הזה מתממש לכדי העלאת מחירים. אם לעומת זאת, יש מחאות רמות ונשמעים קולות, בוודאי כשיש חקירה על הנושא הזה, אז העלאות האלה ננצרות עד להודעה חדשה.
אז החקירה היא סוג של גורם מרסן לעליות מחירים בעצם?
קודם כל, כעובדה בוודאי. בוודאי שתאגידים שנמצאים עכשיו בחקירה, הדעת נותנת שהם לא יחפזו עם מהלך שאולי הוא המשכו של תהליך שלכאורה עשוי להיות פלילי. אני חושב, וזאת הערכה בלבד, ששופרסל עם כל הגודל שלה רצה לדעת שכשהיא תעלה מחירים כנראה באופן משמעותי, היא לא תישאר לבדה כשרשתות אחרות יחתכו אותה, כי היא במילא נחשבת יקרה יותר מרשתות אחרות, ואז היא הייתה עלולה לסכן את המעמד שלה ולאבד פדיון בהיקפים גדולים, לשם היא לא רצתה להגיע.
עדי פרסם בימים האחרונים הרבה כתבות על איך עובדים היחסים האלה בין רשתות השיווק לבין היצרנים, ושם באמת סוגרים דברים בחדר חשוך, בעיקר סביב אותם מבצעים או כמויות שהולכים למכור.
אז נכון, אז בניגוד לסיפור של האמירות פומביות, שקראנו לזה אצלנו תיאום מחירים בפיג'אמה, שאתה יכול פשוט היום במקום להיפגש בתחנת דלק עם מישהו באמצע הלילה, לכתוב איזשהו פוסט בפייסבוק או באמת להתראיין לתקשורת, אז יש עוד דברים מאוד בעייתיים בהתנהלות בין הספקים לבין רשתות המזון. אני לא יודעת אם זה בבסיס החקירה, אם זה לא, כדאי שזה יתווסף. ובעצם מה שאנחנו רואים זה...
את מדברת על אותם מקרים שבהם היצרן אומר לרשת, תעלי את המחיר ואני אתן לך טבע.
בדיוק.
אוקיי.
אז בעצם יש שני סוגים
של דברים. שזאת פרקטיקה באמת בעייתית, צריך להגיד.
אז יש שתי פרקטיקות שפרסמנו בשבוע האחרון, וזה האמת מדהים, כי אני מסקרת את התחום הזה כל כך הרבה שנים, וכשאני מדברת עכשיו עם יצרנים, עם רשתות מזון, אתה בעצם מבין עד כמה הוא המערכת יחסים הזאת, כמה הוא מתנהל באופן בעתי שפוגע בצרכן. ובעצם, אז מצד אחד, דיברתי עם בכיר ברשת מזון, והוא אומר לי, תקשיבי, זה בולשיט, כי כל הסיפור הזה של חוק המזון, שלספק אסור להתערב במחיר המחירה לצרכן, זה בולשיט. הלכה למעשה, זה לא קורה במציאות. אם אני נגיד עכשיו אחליט שאני שוחט במבצעים איזה מוצר, אז יפסיקו למכור לי אותו. ואומרים לי, תמכור את המוצר במחיר מסוים, תעלה אותו, ואני אתן לך הנחה של 10%. כלומר, זה ממש טוענים ממש לעבירה ברורה לחוק.
בוא תסבירי למשל, לא יודע, ארגליות או פטיבר או משהו כזה, מחליטים למכור במחיר מסוים ואז כולם זורמים?
לא, לא, זה לא קשור לכולם זורמים. זה קשור לזה שאם למשל עכשיו, אני לא נעים לי ליצור, להגיד מוצר, אבל נגיד...
מוצר.
אוקיי. בוא נגיד שמפו, אוקיי? שחברה מסוימת, והקימונאי קונה אותו 10 שקלים והוא רוצה לעשות עליו מבצע. כן, הוא רוצה למכור אותו 5 שקלים. ושכולם יבואו ויקנו אצלו, אבל ליצרן השמפו או ליבואן השמפו לא מתחשק, א', כי כולם יבואו עכשיו בכל הרשתות האחרות וירצו שיוריד להם מחירים או משהו כזה, וב', לא בא לו לגרום לזילות של המותג, הם רוצים שהם יהיו מותג פרימיום, שהוא יהיה יקר, והוא הורס להם את התוכניות, אז הוא יבוא אליי ויגיד לו, תקשיב, אתה תמכור אותו 10 שקלים, או אפילו 13 שקלים, ואני אתן לך הנחה של 10% ממחיר הקנייה, שאני לא נותן לאחרים, וזה ישתלם לך. אוקיי? אז זאת התערבות בוטה, מנוגדת לחוק.
אז כמה זה עולה לצרכן? רגע, בואו רק נשלים את הדוגמה.
כמה זה עולה לצרכן? כמה שהספק קבע שזה יעלה לצרכן, וזה בטח עולה לא פחות, כי יותר ממה שזה היה צריך לעלות, אם באמת השוק היה מתנהל באופן שהספקים לא מתערבים במחירים. עכשיו, זאת אפשרות אחת...
בדוגמה הזאת באמת... הוא מבטל את ההנחה. על ידי ההטבה, בעצם מבטלים את ההנחה לציבור, ומה שקורה זה שהמשווק משלשל את ההנחה לכיסו, בלי שהציבור רואה מזה דבר.
האפיק האחר שאנחנו רואים שהוא בעייתי, שיש חלק שחושבים שזאת עבירה על החוק, כמו למשל דרור שטרום פה לידי, ויש כאלה שחושבים שזה בתחום האפור, זה בעצם הנושא של הטבות. בעצם נגיד עכשיו, איזשהו ספה גדול מעוניין לעלות מחירים, והוא בא לשופרסל או לרשת גדולה אחרת, והוא אומר לה, תקשיבי, אני יודע שאת לא רוצה להיות הראשונה לעלות מחירים, כי אז כל האש תהיה מכוונת אלייך, שאת הסכמת ולא זה, וכל השאר כן ילחמו, וגם אני לא רוצה להיות הראשון, אבל בואי נעשה כזה דבר. את תהיה הראשונה, ואת תגידי שקיבלת מחירון חדש, ואין ברירה, ואני מסכן, והראיתי לך שבאמת אני משלם יותר על שינוע, והמחירים חייבים לעלות, אבל בעצם אני אתן לך כל כך הרבה הנחות והטבות ומבצעים שלא ידעו עליהם, אחרים.
שהצרכן לא ירגיש, לא, אבל את תרגישי.
שאת לא תרגישי תעלת, כאילו קיבלת את המחירון החדש, אבל בעצם את לא משלמת את זה, את לא תרגישי את זה, אוקיי? ואת עשי, אני לא אומר לך מה לעשות עם המחיר לצרכן, אני לא מתערב, כי אסור לי, אוקיי? את יכולה לשים את זה אצלך להגדיל את הרווחיות בכיף שלך, או שאת יכולה לגלגל את זה, לא אכפת לי מה את עושה עם זה. ולכאורה, הם עושים את זה מול רשת שהם יודעים שהיא ברומטר, שאם היא תעשה את זה, אז גם אחרים יעשו את זה בעקבותיה, וככה הם מכשירים מעלת מחירים רוחבית.
דרור, למה זה לא חוקי?
משום שבעצם בעקיפין, זה כמו, אתה יודע, יש דרך קצרה להגיע לאוזן, ויש דרך יותר ארוכה להקיף עם היד השנייה, ולהגיע בדיוק לאותה נקודה עצמה. וזה בדיוק מה שנעשה פה. בעצם ניתנת הטבה, ומובטחת הטבה לרשת, כדי שתגלגל את המחירון היקר יותר לציבור, באופן שרק יזיק לציבור, והיא לא תיפגע. זה התערבות במחיר לצרכן, רק בצורה עקיפה, והיא בעיניי עוד יותר חמורה, בגלל שיש פה אלמנט של הסוואה. זאת אומרת, הניסיון להסוות את הדבר הזה, הוא עוד יותר גרוע, משום שיש פה בעצם תשלום שוחד עבור העלאת מחירים לציבור. זה מה שזה. אם זה נעשה, זה לדעתי בסבירות ממשית להגיע לכתב אישום.
אם אנחנו נסכם את הדיון, יש סיכוי פה גם לכלא? בוא נזכיר שאנשי שופרסל לשעבר כבר ישבו בכלא על דברים...
כן, באמת, קודם כל, אתה מזכיר פרשייה שלא בטוח שכל מי שמאזין לנו זוכר אותה, וזאת הפרשייה שבה שופרסל, לפני יותר מ-10 שנים, הפרה את תנאי מיזוג קלאב מרקט, על ידי כך שהיא התעצבנה שיש הנחות שניתנות ברשת אחרת, רק שנבין כמה זה רגיש הסיפור הזה, ואמרה לאותם ספקים שמימנו את ההנחות ברשת הריבוע הכחול אז, שהיא מוציאה את המוצרים שלהם מהמדף.
דפקתם אותי, אני אדפוק אתכם.
בדיוק, ואז אותם יצרנים שגם לא היו מהקטנים במשק, צריך להגיד, אין צדיקים בסיפורים האלה, רצו לרשות התחרות ואמרו לה, האם מותר להתנהג ככה? מזה נפתחה חקירה, ובסופו של דבר מנכ״ל שופרסל אז, אפי רוזנויז, נכנס לכלא. לא לתקופה מאוד מאוד ממושכת, אבל נכנס לכלא.
עדית החזית שלך?
לא נעים להגיד. אין לי אמון כל כך גדול ברשות התחרות, פשוט. זה הכל. זה נשמע לא יפה, אבל אנחנו בעיתון כבר חודשים כותבים, רשות התחרות צריכה לבדוק את האמירות הפומביות, רשות התחרות צריכה לבדוק את זה ואת זה ואת זה.
נו, בסוף הקשיבו.
נו, בסוף הקשיבו, אבל הם עדיין לא אומרים מה, אני לא בטוחה כמה יש להם. מניסיון העבר שלי איתם בחקירות שנפתחו, והיו לכאורה, נראו לי כמשהו שמאוד קל להוכיח, נגמרו גם בקולנות חלושה. באמת קשה לי, אבל עכשיו יש שם חילופים, יכול להיות שדברים השתנו, אין לי מושג.
צריך להגיד שאנחנו נדע כנראה מהר מאוד, כי בדרך כלל כשהחקירה לא צולחת ולא מניבה את הפירות, יודעים מזה מהר, סוגרים בתוך חצי שנה את העניין באיזו החלטה. כשהיא מעלה פירות ויש ממצאים, היא דווקא נמשכת הרבה זמן.
אז נצטרך לחכות עכשיו חצי שנה?
נצטרך לחכות להערכתי.
המושגים שלנו זה הרבה זמן.
כן, אני מצטער, אני מבין שבזירה ההמון רוצה לראות משהו מיידי, אבל אלה טווחי הזמן של רשויות. צריך להגיד גם שאנחנו מדברים כאן באולפן, נעים וקריר, להיות בחקירה ולמצוא מהממצאי חקירה מתוך הנאומים של אנשים, אנשי עסקים די מנוסים
עם הרבה עורכי דין
בנאומים, עם הרבה עורכי דין וניסיונות לתאם וכולי, זה לא דבר פשוט, זה לוקח זמן.
דור שטרום, עדי דוברת, תודה.
תודה.
הארץ השבוע. מחר נהיה פה בפרק מיוחד על בני גנץ, אבל להיום סיימנו. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, דן ברומר היה לסאונד, אני ליאור קודנר, להתראות.